אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר של כאן, או באפליקציה של כאן. איתנו באולפן, אבי שמאי ומשה מושקוביץ שעושים איתנו את התוכנית. שלום, מאיה סלע.
שלום לך, יובל אביבי, יש לנו לקט מאוד מעניין דווקא.
נכון.
שמסכם את השבוע האחרון.
אנחנו מסכמים את השבוע שבו ציינו 25 שנים למותו של המשורר דוד אבידן, עם ראיון עם דוקטור ענת וייסמן ועם כיתה ארכיון של דוד אבידן עצמו, ועם פינת ההיסטוריה תשפוט על הביקורת הקטלנית שפורסמה על ספר הביקורים שלו ברזים ערופי שפתיים. אחר כך אנחנו נדבר גם עם עידו קינן על אפליקציות לשיפור הקריאה, ונסיים עם דוקטור יחיד צבן על ארוחות בוקר בספרות. אנחנו מקווים שתהנו.
שקרו, חזרנו, מחר ה-11 במאי, יצואן יום מותו, 25 של דוד אבידן, אחד המשוררים הישראלים הכי גדולים והכי חשובים גם. מספריו נזכיר, ברזים מרופי שפתיים, בעיות אישיות, סיכום ביניים, הפסיכיאטור האלקטרוני שלי, והלאה, עוד המון. מי שערכה ביחד עם דוד ויינפלד את ארבעת קרחי מהדורת כל שיריו, שיצאו בקיבוץ המאוחד ומוסד ביאליק, היא דוקטור ענת וייסמן, מהמחלקה לספרות באוניברסיטת בן גוריון, ממייסדות כתב העת אודות למסע וביקורת ספרותית. שלום, דוקטור ענת וייסמן.
שלום.
ענת,
אנחנו אגב חוג לספרות עברית.
חוג
לא
לספרות.
לא סתם ספרות. אוקיי, כן, אוקיי. זה מאוד נדיר היום בימינו.
נכון.
כן.
אז חוג לספרות, טוב לדעת. גם,
תקנו אותנו שאתם מחלקה ולא חוג. נכון?
טוב, זה פחות חשוב.
ענת, זה יהיה טעות לומר שאנחנו לא כל כך זוכרים את אבידן? כמו שאני לפחות הייתי מצפה שהוא יהיה, את יודעת, כל היום בפייסבוק אנשים מדברים על יונה וולך ועל דליה רביקוביץ', אבל הם לא מדברים על אבידן כל כך.
כן, כן, כן. אבידן הוא תמיד נמצא, הוא נמצא על מרבד הזמן, כמו שהוא קורא לזה, כן? אבל הוא הבן אדם שהכי הבין את העניין הזה, שכל העניין זה להישאר על מרבד הזמן, שהמרבד נגלל מתחת לרגלינו, וצריך להיות אקרובט רציני בשביל להחזיק את הפיסת זמן הזאת מתחת לרגליים. אבל תשמעו, יש מעט מאוד משוררים שמדברים עליהם בפייסבוק, כמו שאמרת.
כן.
כלומר, יש, והסיבות הן מגוונות. כלומר, למה נזקקים למשורר אחד ולא למשוררת אחרת?
אולי בגלל שאת אבידן יותר קשה לקחת ולא יודעת מה, לכבוד יום האם, ולכבוד יום השואה, ולכבוד יום העצמאות.
בדיוק, תראי, אפילו אבות ישורון, נאמר, שהוא משורר קשה, הוא משורר מפורק, הוא משורר, הוא כותבים עליו המון, ויש, כי זה בכל זאת קשור לגלות, לשואה, לרגשות אשם. יונה וולך זה השיגעון, משוררי הקרע שבלב, יש כל מיני. אז אבידן הוא משורר פוריסט, טהור, משורר ש האמין בדבר שאף אחד לא מאמין בו, במילים. כל הדתות, כל הכל הולך נגד. המילים, הבלתי ניתן לאבא. זה כל מה שהיה לו, המילים האלה. אדם מילה, כן, כמו שהוא בעצמו, הוא ביקש שישימו את השיר הזה על המצבה שלו, אדם מילה.
אז העניין של הנרטיב, הוא פשוט לא מציע נרטיב, אלא מביא את ה את העיסוק האינטנסיבי הזה בשפה ובמשמעויות, זה העניין?
כן. העניין של שפה, כן, הרי יש משהו, כלומר, העניין של השפה או הלשון, האהבה הזאת של הלשון, האהבה של מבנים לשוניים, של שירה, של ההיסטוריה של השירה, במובן הזה, אבידן הוא הכי כבד בעולם, אבל הוא גם הכי קליל, כי הוא לא נתקע, כן, הוא לא רוצה להתקע גם על איזושהי משמעות, מה שנקרא, על איזשהו פשר. אנשים אולי פחות מתחברים לזה, אבל אני יכולה להגיד לכם שיש מחתרת אבידני, שתמיד נמצאת. אבידן הוא לא מהמשוררים הנשכחים, כלומר, המשוררים שכבר אף אחד לא זקוק לו, אלא בכל דור ודור יש את האנשים שמגלים אותו ונדלקים עליו וחושבים שהוא משורר הכי, שהם הכי צריכים אותו באיזשהו אופן.
כן.
אז ומי יודע, אולי, כלומר, אני לא יודעת אם יבוא איזה יום שהאבידן יהיה כמו יונה וולך היום, כן? אני לא חושבת שזה אפשרי. אלא אם כן, אולי נהפוך למין אנשים שהם סייבר פיפול, משהו כזה.
בדיוק, זה עתים לו, שמשהו בעתיד יקרה. הוא היה משורר של העתיד באיזשהו מקום, וגם היה בעיניי מאוד מאוד משחקי. הוא אהב לשחק.
נכון.
ואנחנו חיים במקום שכולם צריכים להיות הצופה לבית ישראל, ולא אוהבים לשחק. אנשים רציניים.
בגלל זה אולי השורות האלה שאנחנו הכי זוכרים ממנו, זה העובדה החותכת שאין לנו לאן ללכת, שזה אפשר להצמיד את זה.
העובדה הפשוטה החותכת שאין לנו לאן ללכת.
אפשר להצמיד את זה לאיזה הלך רוח לאומי וכולי.
לא, אבל אין שם אופטימיות, זה לא...
לא מספיק, לא תופס.
אבל זה בכל זאת אקזיסטנציאלי, זה קיומי, כלומר... זה בשלב שכל האבידן הוא עם השנים נעשה פחות ופחות תמטי ויותר ויותר הופך את העניין הזה של אין לנו לאן ללכת, המבואות חסומים כמו בשיר שהשמעתם בהכנה, הוא הופך את זה לפואטיקה, כלומר אין הבדל בין הכתיבה שלו לבין השאלה הזאת, האם יש לאן ללכת ומה עושים עם הדבר הזה, עם העובדה הפשוטה והחותכת הזאת, שאין לנו לאן ללכת. אז זה נעשה קשה וקשה עם הזמן, אבל גם, כמו שאמרת מאיה, גם מאוד משחקי.
כן.
ויש לו ממשיכים, יש לו ממשיכים.
מי הממשיכים שלו, למשל?
אי אפשר לתאר את שירת אהרון שבתאי בלי אבידן, בלי המשחקיות הזאת, בלי הדבר הזה שאתה, שבכל... מילה, יש את כל העבר של השירה, אבל אתה גם זורק את זה בו בזמן. אפרת מישורי, הצעירה אולי מביניהם, זלי גורביץ' כמובן, שאי אפשר לתאר אותו. עכשיו,
שכולם אנשים שממש מתעסקים באמת בפירוק הזה של השפה, בפירוק של המשפט, בפירוק של הדקדוק.
וגם הם אוהבים לשחק.
לשחק, נכון.
כן, הם גם לא אכפת, הם לא נבהלים מלהיות משעשעים,
כן.
מלהצחיק. כלומר, השירה אצלם היא לא שירת היחיד שרק יושבים במיטה עם איזה נר וקוראים שיר, אלא זה מקום שבעצם אלה גם הממשיכים, כמו אבידן, זה משוררים בסגנון של מייקובסקי, כן? כלומר ש... בעצם מה שהם היו רוצים זה לעמוד באולמות ענק. זה
כן.
משוררים פרפורמטיביים גם. אולי שבתאי פחות במובן הזה, אבל אצל שבתאי זה הולך לכיוון אחר. אבל גם הפוליטיקה, כל הנושאים, הם בעצם בסופו של דבר, זה לא שזה אנשים לא פוליטיים, וזה אנשים שהם לא אכפת להם, או שהם לא סובלים חס וחלילה. כולנו סובלים, לא ניקח מהם את הסבל, את הפצע, אבל זה לא הנושא של השירה שלהם.
כן.
זה ההבדל אולי.
אנחנו צריכים לסיים, אבל ביקשנו ממך לבחור שיר, לקרוא לנו.
אוקיי, אז אני אקרא שיר שהוא לא פופולרי כל כך, הוא מ-73, שירים מתוך ספר שלו שנקרא שירים שימושיים, עכשיו הוא הזמן. עכשיו הוא הזמן להתחיל משהו שלא ייגמר, בשורות קצרות וארוכות, בחרוז, לא לבן, לא בוער. לא בוער, יש לי זמן, ונניח שכן בוער. ונניח שלא אצלי, אלא אצל מישהו אחר. היינו אך, לא קובע עניין של מקום וזמן, קלפים ואקדח ודרכון, ודרכון קלפים על השולחן, קלפים על הראש, קלפים ביד, קלפים חזקים, משהו שמרים ולא מוריד, עניינים עמוקים, עמוקים מן ים, עמוקים מן דם, משהו שמגיע, משהו שחותך למעלה, רקיע אחר רקיע, לא רגוע ולא מרגיע ולא נרגע, רוצח בכוונה תחילה ונרצח בלי שגגה, עובר מקיר אל קיר ומדם לדם, בזמזום של חרק, בבלמול של חולה, של בן אדם, משהו שהולך לישון אבל לעולם לא נרדם, לא במיטה ולא על אבן ולא על מים, ושמעו עליו על הארץ וחקרו עליו בשמיים והזכירו אותו בתפילות, בבתי חולים, בבתי ספר, בבתי סוהר, בבתי גללים, שהכניסו לו עד העצם, יכולים או לא יכולים, עד עצם העניין, עד עצם העצם, ובין הגלגלים, ובין הרגליים, ובין הידיים, ובין העיניים, ובין האוזניים, ובין הכנפיים, ובין השיניים. נכנסו ויצאו הפוכים, ומי שחזר חזר, נגזר ברוח, נגזר בגשם, בחרב נגזר, ובעל עונשו ברגע מר מתוק, ולמד לצעוק לפני שלמד לשתוק. עכשיו הוא הרגע הנכון, להכניס לו מהר ועמוק, אבל העניין לא פשוט, ואין כבר עם מי לדבר, לא עם אדם קרוב, ולא עם אדם אחר.
נפלא, נפלא. דוקטור ענת וייסמן, תודה רבה לך.
תקראו את אבידן.
נכון, תודה רבה.
ארבעה כרכים הכנו לכם.
נהדרים אגב, תודה לכם על זה.
תודה.
תודה רבה, להתראות.
ביי ביי.
אוקיי, יובל, אנחנו ממשיכים עם ציון יום השנה 25 למותו של אבידן, ויאל שינדלר שלנו, עורך התוכנית הנפלאה, אוצרות הארכיון, סייע לנו למצוא בארכיון העשיר של כאן כמה קטעים. הקטע הראשון עוסק בשאלת האגו הגדול שמבקריו ייחסו לו, הוא עונה על כך בתוכנית מילים שמנסות לגעת של אילנה צוקרמן, השנה היא 1985, בבקשה.
אני רואה את עצמי כמפעל מילולי. ולכן גם האשמות על עודף אגו הן מגוחכות, כי בעצם זה לא האגו שלי, אלא זה האגו של המפעל, זה האגו של המילים. במידה של המילים, למוצרים המילוליים, למפעל שמייצר אותם, יש אגו, אז יש אגו בתוך הטקסטים שאני כותב. אבל זה לא האגו שלי, זה כבר האגו של הלשון ושל הביצועים בתוך הלשון.
שיש להם סוגסטיה משלה, חיים משלה, שאין לך כבר פיקוח על זה, שזה כבר הדבר
חייב? יש להם אגו משלהם, יש להם נוכחות משלהם. לכל מפעל יש אגו, כמו שלסוני ולנשיונל ולג'נרל מוטורס יש אגו, אז יש אגו למפעל מילולי. אבל זה לא בהכרח האגו של בעל המפעל. זה כבר האגו של התוצרים שהוא מייצר. וגם לכל ספר יש אגו משלו, ולכל שיר יש אגו משלו. ולכן כשבאים מבקרים מיושנים ומנסים נניח לשבח שירה מסוימת, אבל אומרים, אבל מפריע לי האגו של המשורר, אז בעצם הבעיה שלהם היא הבעיה בין האגו שלהם, בין האני הקורא לבין המושא הקרוא. ולא, היא לא בעיית האגו שלי, היא לבעיית האגו שלהם. הם לא יכולים, משום שהם לא יכולים להתמודד עם אגו של תוצרים מילוליים, אז הם מתחילים לחפש מאחוריו את העני העליון שכאילו כבר יכול מדריך אותם. אבל העני העליון הזה, הוא התערב בהם רק לשעה קלה, רק שהוא ביצע אותם, ואחר כך הוא ניתק את ההתערבות שלו והניח אותם לנפשם. ספר האפשרויות הוא כבר מהות נפרדת, אין לי שום שליטה עליו, אני עצמי קורא אותו כקורא.
בקטע השני מאותה תוכנית, הוא מדבר על שירה, אבל איך הוא כותב אותה ואיך צריך להתנהג איתה, וזה, האמת היא שזה, הדברים שהוא עומד, אנחנו עומדים לשמוע, קצת מזכירים את הדברים שאמרה דוקטור ענת וייסמן בשיחה איתה על גם ההבדל אולי בינו לבין משוררים אחרים. ונשמע.
אנחנו מדברים על לשון, לא מדברים על חיים כרגע. מדברים על התרחשויות בתוך הלשון. כל מה שאפשרי בתחום הלשון, אפשרי בתחום השירה. זוהי, אם את רוצה, הצהרה מנשרית. כלומר, ממש כל מה שאפשרי בתחום הלשון הוא לגיטימי לשירה. צריך רק לדעת להשתמש באפשרויות של הלשון ברמות הגבוהות ביותר שלהן. אבל אפשר להשתמש בכל האפשרויות של הלשון לרבות האפשרויות הנמוכות, אם עושים בהן שימוש גבוה. חיים או הוויה או מציאות אלה דברים שאם הם מתבטאים בתוך הלשון, הם נמצאים בתוך הלשון. אבל אלה חומרים של לשון. כמו שאמולציה זה חומר של צילום, או סרט מגנטי זה חומר של קול. אז אנחנו מדברים על הלשון ולא על מה שמחוץ ללשון. והלשון כולל מה שהלשון יכולה להעביר, אז אולי גם כולל מה שהלשון ספגה ממקומות אחרים. אבל אנחנו מדברים קודם כל על הלשון, והואיל והלשון זה דבר גדול ורחב, ובדרך כלל זנוח על ידי רוב המשוררים. זאת אומרת, רובה של הלשון זנוח על ידי רוב המשוררים, אז
איזה מותם, חלק של הלשון זנוח על ידי המשוררים?
רוב הפריפריות של הלשון זנוחות על ידי רוב המשוררים.
כמו שרוב חלקי המוח.
כמו שרוב חלקי המוח לא מופעלים על ידינו עדיין. הוא נכנס להצהרת אני משורר, קודם כל. אז זה מתבטא למשל בקריאת שירים. כשמשוררים מופיעים במופע קריאה, אז הם מדברים סביב השירה, ואחר כך הם
מתחילים
לקרוא, אז פתאום הכל משתנה. וזה דבר שנשמע לי תמיד מוזר ומגוחר. למעשה זה צריך להיות אידיאלית כמו מופע ג'אז, שהדיבורים סביב הקטעים המושמעים יהיו פחות או יותר בטון אחד עם הקטעים המושמעים, והתחברו איתם. ולא פתאום איזו הזדקפות כזאת על קצות האצבעות, או כאילו ישיבה על נגינה על פסנתר. המצב הזה של התכונה לקראת כתיבת שיר, הוא יכול להיות מצב מאוד מבורך, אבל במקרים רבים הוא מצב מאוד שלילי, משום שהוא מכוון את המשורר אחורה, לעבר, להיצמד לכל מיני הישגים של קודמיו, או צורות מוכרות לו, או צורות שהוא עצמו כבר עשה בהן שימוש פעמים קודמות ורוצה לחזור עליהן. כלומר, להשתמש בכלים מוכנים ולא ליצור כלים חדשים. והאתגר הגדול הוא בעצם ליצור כלים חדשים תוך כדי הביצוע התעשייתי. כל הזמן אתה מחליף את המחשוב ואתה גם מתעס. כלומר, זו תעשייה שמבוססת על תחלופה מתמדת של מכשירים, של כלים, של מכונות, והיא כוללת בתוכה גם את מחלקת המחירות, והכל בעיסה אחת.
אוקיי, עוד קטע מאותה תוכנית שבה הוא קורא משיריו. הנה, אבידן.
לחשוב בצורה ממוחשבת זה עניין חשוב. בג'ונגל, במדבר, הרחק ממקום יישוב. במקום נידח או בלא מקום או בחלל, ולא לחשוב מחשבה ביולוגית בכלל. לחשוב בצורה אחרת, בצורה שונה, אפילו אם היא תראה מחשבה משונה. לחשוב זריז, בו זמנית ומהר מאוד, ולא לצפות לגינויים או למחמאות. לחשוב בצורה אחרת זה עניין אחר. חשוב להתחיל בזה מיד ולא לאחר. אפשר להטיל על חשיבה כזאת משימות, מציאויות חדשות, אפשרויות שונות, חלומות. רק אי אפשר לקחת ממנה את החירותה. להישאר צמוד אליה, להישאר איתה. ללכת איתה עד קצה גבול האפשרויות, ושם לפתח חדשות, בלתי חזויות. פיוט אקראי. בנוגע השקוף של הצלילים, בחושך הקרוב של השפה, אני פתאום שומע שוב מילים, מתארגנות לי משימה דחופה. לצוף לעומק הטבעי של הלשון, אוגדות, גדודים, מבנים וכל השאר, במהירויות סותרות, והראשון שצף למעלה בנדנות קסום, הוא זה שישאר וגם ימשיך, בדוי, בלתי מוגבל ולא חסום.
אנחנו מסיימים בעוד קטע מראיון אחר בשנת 1984, שבו הוא מתייחס גם לחדשנות הזאת ולאופן שבו הוא כותב, לדרך המאוד ייחודית שבה הוא משתמש בטכנולוגיה. נשמע את הקטע הזה.
הספר הזה, ב-90% ומעלה ממנו, מבוסס על הקלטות. אני עבדתי עם דיקטפון. גם ספרים קודמים, גם בשירים שימושיים, ועוד יותר מזה, בתשדורות מלוויין ריגול, החומרים היו מבוססים על הקלטות. אלה הקלטות שהוקלטו בנסיבות ספונטניות בכל מיני הזדמנויות, כולל גם אגב נהיגה או אגב הליכה ברחוב, ושוכתבו שכתוב קל ביותר. זה מה שבמידה רבה העניק ללשון את החירות שלה, משום שזוהי לשון מדוברת, ובעצם אפשר לומר שנטשטשו הגבולות בין הלשון המדוברת לבין הלשון הכתובה, ומנקודת ראות זאת השירה אפשר לראות אותה כמשהו אימפריאליסטי, כובש שטחים ומספח. מימיי לא כתבתי טיוטות, עשיתי תמיד הטיוטה הראשונה, היא גם הטיוטה האחרונה. אני לא עושה שום דבר פעמיים, אני כותב כמו שציירו הציירים הסינים במשיכת מכחול אחת. כל התהליכים הטיוטתיים מתרחשים בתוך המערכת, בתוך מערכת העצבים, שם חלות המחיקות ושם חלים התיקונים, וכשהתוצאה יוצאת, בין אם אוראלי או בין אם ידני טקטוקי, היא יוצאת מושלמת.
דוד אבידן, מחר יום השנה ה-25 למותו, היום, הלילה בחצות, באוצרות הארכיון, ישודרו הקטעים האלה ועוד קטעים שעורך התוכנית אייל שינדלר מצא בארכיון. זה יהיה זמין גם בעמוד ההסקטים של כאן, אתם יכולים לחפש כל ישראל, אוצרות הארכיון.
זה בכלל, באמת אוצר.
אוצר.
איזה יופי.
אבל זה גם כל התוכניות שם אפשר לראות את זה. נכון. הכל שם אוצר.
נכון.
אנחנו מה שכרוך, חזרנו, כאן תרבות. ציינו השבוע את יום מותו ה-25 של דוד אבידן. לכבוד העניין הזה, החלטנו גם לחזור לפינת ההיסטוריה תשפוט. אל ביקורת שפורסמה על ספר הביקורים שלו, ברזים ערופי שפתיים. הספר יצא בשנת 54, הביקורת פורסמה בעיתון הארץ בשנת 1956. כתב אותה גדעון קצנלסון, והיא כמובן, כמובן ביקורת שלילית, שלא ראתה בספר הזה את מה שיהפוך את אבידן לחשוב כל כך.
אבל זה יפה שהארץ פרסם את הביקורת על הספר שנתיים אחרי שהוא יצא. הם מקפידים על איזה איחור אופנתי כזה. בכל אופן, כך נכתב שם. קל מאוד לבוא ולהוכיח את חוסר העונים השירי שזרוע בקובץ השירים הקטן של בחור צעיר הרוצה כפי הנראה לא רק לשיר, אלא גם לסלול נתיבי ביטוי ודימוי מהפכניים שדומים להם לא ראתה עין. אפשר לערער על מידת הצדק שבניתוח ספרותי, שמפריד יחידה שירית שלמה לחוליותיה ומצביע על חולשתה של כל חוליה וחוליה בפני עצמה, ועל ידי כך גם על חולשתה של היחידה השירית כולה. אולם, במקרה שלפנינו, דומה שפירוק הזה עשוי להעמיד את הקורא לא רק על חוסר ההיגיון, הטעם, ואפילו כל קנה המידה הספרותי, שלפיו נוכל באיזשהו אופן לחרוץ משפט על בתי השיר, אלא גם על הכלכלות שבביטוי ובדימוי שבגללן אי אפשר לנו בכלל לדבר על השירים המבוקרים כעל שירים גרועים יותר, או גרועים פחות, ולפיכך נאלצים אנו לדבר עליהם עם כל אי האדיבות שבדבר כעל לא כלום. אלה שורות הפתיחה של הביקורת.
זה ספר,
לא כלום.
ספר ביקורים.
זה ספר ביקורים גאוני. ספר גאוני, כאילו, זה ברזים ערופי שפתיים, זה כבר קלאסיקה, אבל בסדר. הוא לא חשב ככה.
אתה יודע, מבקרים יכולים להיות חריפים ולכתוב בצורה אסיסית מאוד, ואחר כך לגלות אחרי שנים שהם טעו לחלוטין. זה קורה. המבקר הזה ממשיך ומחטיף לאבידן, קורא לו בעל ברזים. בעל ברזים, לאורך כל הביקורת, בסוג כזה של בעל ברזים ערופי שפתיים, אינו מביא לפנינו התרשמויות, כפי שהן מצטיירות על ידי הסתכלותן החיצונית של עיניו, או על ידי תגובתם הפנימית של חושיו. הוא פשוט בודה דימויים והשאלות מליבו. על כן, אין הדימויים והשאלות האלה מודים על עומק ההתרשמות, אלא על מלאכה חרוצה של מפיח כזבים. אפשר להגיד, מבחינת השיר, על חלקם הגדול ביותר של השירים שהם, פשוטו כמשמעו, שקר.
המבקר עושה ניתוח מלגלג וחריף של השיר פתאום, ותוהה עם חולשתם של שירים אלה, שהגדרנו אותם כנבובים, נובעת מאוזלת ידו של הכותב, או שמה נוכל למצוא את סיבותיה של החולשה שהטילה עלינו אימים כאלה גם בתחומים אחרים. אי אפשר לומר על בעל הברזים שתמיד אין לו מה להגיד, ולפיכך תוכנו כמח תחון בדרכו הרעשנית מקורית בלבד. לפעמים מתרשמים אנחנו שבפיו דברים הראויים להיאמר ולהישמע. כן, אי אפשר לנו לומר שבעל הברזים רואה תמיד את השירה כשדה הפקר שרשאי כל אחד לעשות בה ולעשות אותה לפי רצונו השרירותי. סוף סוף אין דבריו בבחינת הליכה מתנדנדת של שיקור שפונה אנה ואנה ללא הבחנה, אלא בבחינת הליכה מתמדת ועקבית לפי קו מסוים. יהיה זה אפוא מן הראוי שנבדוק את צורות הביטוי שבהן עוטף בעל הברזים את דבריו, אפילו כשאפשריים הם לשמיעה, והתברר לנו מדוע נתכוון למשהו שירי ויצא מתחת ידו דייסה בלתי שירית.
הוא לא בוחל במילים. את העניין הזה הוא עושה באמצעות אחד השירים המפורסמים ביותר של אבידן, הכתם נשאר על הקיר. ככה הוא כותב על השיר הזה. עלולים אנו ברגע ראשון להפך, מרוב תימהון, אי הבנה ואימת סיוט, לנציבי מלח. כתם היה על קיר ואי אפשר היה לגרד אותו, כי היה כהם מדי בצבא. הוא משך את הקיר בירוק, אבל הכתם, שבמקרה זה היה בהיר מדי, נשאר על הקיר. בסייד וסייד את הקיר, אבל הכתם, שבמקרה זה היה שוב כהם מדי, נשאר על הקיר. בא בעל הברזים והלם באגרופו בקיר זה, אבל הפסיק להלום כי הוכבר לו שהקיר עלול ליפול, אבל הכתם יישאר על הקיר. העמידו את בעל הברזים ליד הקיר וירו בו, ואז האמין שלפחות דמו הניגר הוא שיחסה את הכתם, אבל לתימהונו, הכתם נשאר על הקיר.
והוא ממשיך, בעל הברזים רצה כאן, כפי הנראה, לציין מציאות אומללה, שהוא קורא לה כתם, שאינה ניתנת לשינוי בכל דרך שהיא. אפילו ישפך לבסוף, למען השינוי הזה דם, וזהו רעיון. שאילו ניתן לו שימוש סמלים צנוע, יכול היה אפילו להיות רעיון שירי נאה. אולם השימוש בכתם כבסמל הלהיב כל כך את משוררנו, עד ששכח כי אף שימוש זה טעון הגבלה. ללא הפסק נשימה, על כל צעד ושעל, וללא כל צורך, אתה מוצא כאן את הביטויים כתם בהיר מדי, וכתם כהם מדי, והכתם נשאר על הקיר, ושוב כתם, ועוד הפעם כתם, וחוזר חלילה כתם, ואתה שוכח שסמל לפניך, ורואה רק מילה מציקה אחת שחוזרת ונשנית, ואתה מתרשם שגם גמן ספרותי לפניך, שכלי ביטויו הם פגומים, והשיר פוסק על ידי כך להיות שיר, שמרחיב את דעתך והופך להיות מעמסה. השימוש הבלתי מוגבל בביטוי, שצריך היה לסמל מציאות אומללה, הסב איפה דעתך לחלוטין מן הסמל, והפנה את תשומת לבך לצורת ניסוחו בלבד. ואתה רואה לא מציאות אומללה, אלא שיר אומלל, שימוש בלתי זהיר ובלתי מועיל זה בסמלים, אם יתרחב ויקיף גם דימויים והשאלות, עלול, פשוטו כמשמעו, להסתיים באסון שירי.
אסון שירי. בסוף הביקורת הוא טוען, ידינו שפכו את הדם הזה. בעל ברזים מרופא שפתיים אינו עשב פרא במדשאה התרבותית, הוא רק טבעת אחת בשלשלת ארוכה של גודמים לו. שיריו הם פרי, מפתיע, אבל הכרחי, של תופעה שלא רק סבלנו אותה, אלא גם קראנו לכבודה הידד בהתלהבות מרובה. האסכולה השירית ששלונסקי הוא אביה, ומתווה דרכה, בברזים מרופא שפתיים אנו קוצרים בדמעה את מה שזרנו ברינה.
חריף, חמור, אני הלכתי לבדוק מי זה גדעון קצנלסון, לכבוד הדבר הזה. ראיתי שבשנת 1993 יצאה אסופה של מסות שהוא כתב על שירת אורי צבי גרינברג, שערך אבידיו לליפסקר, וזה מה שהוא כתב עליו שם. פרטים ביוגרפיים, גדעון קצנלסון נולד ב-1914, נפטר ב-1989, כלומר הוא זכה לראות בהצלחתו הגדולה של אבידן. נודע בחייו כמורה, מבקר, חוקר בספרות העברית החדשה, השירה של אורי צבי גרינברג עמדה במרכז העשייה שלו, הוא פרסם עשרות מאמרי ביקורת בשנות ה-50 וה-60 במוסף הספרותי של עיתון הארץ, בכתבי עת ספרותיים שונים, הוציאו עוד ספרים על שירת אורי צבי גרינברג. טוב, אני מניחה שזה יכול לעודד את המשוררים והסופרים, שבסופו של דבר מבין שני אלה, דוד אבידן נשאר על הקיר.
על שיפור יכולות הקריאה וודי אלן אמר, לקחתי קורס לקריאה מהירה, קראתי את מלחמה ושלום בשעתיים, זה משהו על רוסיה. שזה גם התחושה שלי. הרבה פעמים אני קורא, אני אומר לעצמי, בוא נעשה ניסוי בקריאה מהירה, אני קורא איזה 2-3 עמודים, מהר, אני מנסה להספיק את זה מהר, ואז אני אומר לעצמי, טוב, אני צריך לקרוא את הכל מההתחלה. אבל דווקא עכשיו, אולי כי כולנו היינו תקועים בבית, והופעל עלינו לחץ מתון מצד כל מיני גורמים, לסיים סוף סוף את כל הקלאסיקות, בנות ה-800 עמודים שמחכות לנו על המדף, ראינו כל מיני הכרזות על טכנולוגיה חדשה לשיפור הקריאה, ויכולות משופרות, והקראות, ויש לנו כמובן את כל הספרים המוקלטים, וזה וזה. אומרים לנו, אתם יכולים לקרוא יותר, אתם יכולים לנצל את הזמן שלכם טוב יותר. אז אנחנו הזמנו לכאן את עידו קינן, מנהל תוכן פודקסטיקו ומנגשי ההסקט סייבר סייבר, שיספר לנו איך לזל אפשר לקרוא בקלות יותר. שלום עידו קינן.
אהלן.
תשמע, זאת השאיפה של כולנו, לקרוא יותר ספרים בפחות זמן.
שלי לא.
שלך לא?
לא, אבל בסדר. יאללה. עידו קינן זה כאילו, זה חדר 404, אני לא מבינה, זה משהו שלא מזכירים אותו יותר? תמיד אומרים כל מיני, תמיד אומרים כל מיני פודקאסט, סייבר, סייבר. עידו קינן זה 404, זה לא יעזור. זה 20 שנה כבר, לא?
16, 17, כן.
16, אוקיי, בסדר.
די.
כן, ברור.
מדהים.
אז ספר לנו מה זה, מה עושים עם היכולות קריאה, איך אנחנו משפרים, האם ניסית את האפליקציות האלה?
לא, אני עדיין קורא, האמת שאני קורא די מהר, גם קראתי מהר ספרים, היום אני קורא מהר אתרים, ואני לא יודע אם אני רוצה לדחוס למוח שלי יותר, יותר דברים יותר מהר.
Okay.
אנחנו לא רובוטים, אנחנו צריכים גם זמן להקל. אבל הטכנולוגיות הוותיקות, הקריאה עצמה, מה זה קריאה? אנחנו רואים אותיות על איזשהו משטח ומחברים אותם למילים ולמשפטים. זה עדיין קיים וזה עדיין מאוד פופולרי, אבל הפרדיגמה של הקריאה, שהרשת לא שינתה אותה הרבה. זאת אומרת, אם תחשבו על ספרים אלקטרונים, קוראים אלקטרונים e-books, זה עדיין מילים על משטח.
נכון.
זאת אומרת, מה שהשתנה זה החומר, אבל זה עדיין אותה פרדיגמה. וניסוי מעניין, או אפליקציות מעניינות, מתחילת האלף, עושות, מיישמות, משהו שנקרא Rapid Serial Visual Presentation. זאת אומרת, תצוגה מהירה של דברים חזותיים, זה תפיסה משנות ה-70, מחקרים וזה, ובשנות ה-2000 התחילו ליישם אותה על קריאה.
מה זה אומר בפועל?
אז אני אתן דוגמה, Ace Reader, זה אפליקציה שממרקרת לך בצהוב כל פעם מילה אחת, כדי שהעיניים שלך יזוזו עם ההדגשה הזאת, ויהיה לך יותר קל לא לאבד את המקום שאני נמצא בו. אתה בטח מכיר את זה מקריוקי.
בטח, נכון. רגע, אבל הוא יודע לקרוא אותי, או שהוא מכתיב לי בעצם את הקצב של הקריאה?
הוא מכתיב את הקצב, וזה נקודה מעניינת. מתי אנחנו נראה אפליקציות שלומדות אותנו ומתקדמות עם הקריאה שלנו, שזה חלק מכל התפיסה הזאת של למידה מותאמת אישית.
רגע,
למה אני צריך לכוון את המהירות לפי הקצב שלי, כאשר תנועות העיניים שלי יכולות להגיד, או הפעילות המוח שלי, או כל מיני דברים אחרים,
יכולים להגיד לה... נכון, זה מה שחשבתי בהתחלה, שהוא זז איתי עם העיניים שלי, הוא רואה לאן אני זזה.
אבל אז אם אני איתי, אז זה יישאר איתי, וכאן הוא מכריח אותי...
יעלה את זה לאט לאט.
הוא
ילמד אותך, הוא יראה... עכשיו נתקעת רגע, העיניים שלך מביעות בלבול, בוא נעצור רגע.
ושייתן לך גם שוק חשמלי קטן.
כשאתה מתרשל.
הלו, גברת.
וואו, זה אדיר.
אז תראו, למשל, אם ניקח דוגמה, יישומי פודקאסטים, אז כשיש איזשהו, נגיד, ווייז קופץ באמצע ואומר לכם משהו, אז הפודקאסט חוזר מן שנייה או חצי שנייה אחורה. אם יש לכם שיחת טלפון, בסיומה הפודקאסט יחזור כמה שניות אחורה, כי מבינים שאיבדתם את הריכוז ואתם אולי צריכים לחזור למה שנקרא תחילת הפסקה, אז אפשר לקחת את הקונספט הזה גם לקריאה. אז דיברנו על Ace Reader שעושה הדגשה, אז זה עדיין לא שינוי פרדיגמה, זה פשוט סיוע.
כן.
מה שבאמת שינה פרדיגמה, ב-2005 הודגמה תוכנה בשם BodyBuzz, שהבטיחה לשפר את קצב הקריאה על סלולר, אז היו סלולרים קטנים, וה... הדיבור היה בעצם אנשים קוראים על סלולר, הם צריכים לקרוא יותר מהר, זה לא נוח. אז במקום להזיז את העיניים מצד לצד ולמעלה למטה, ובמקום שיהיו כמה מאות מילים או עשרות מילים בכל דף, התוכנה הזאת מציגה מילה אחת בכל פעם, והיא מתחלפת. ואז אתם פשוט כמו שצופים בסרט, זאת אומרת זה לינארי וזה מתמשך.
אתה בעצם לא רואה את כל המשפט, אתה רואה חלק,
מילה מילה.
זה מזעזע, זה מזעזע.
אולי זה טוב, אבל...
עכשיו, שלחתי לכם גיף שמדגים את זה, אפשר אולי להעלות אותו לפודקאסט של התוכנית, אני שמתי אותו בבלוג, בחדר 404, ואתם תתפלאו כמה מהר אתם מסתגלים לקריאה יותר מהירה. כי א', אתם לא צריכים להזיז את העיניים, זאת אומרת, פחות זמן, פחות מאמץ, ובית הריכוז שלכם במקום אחד, אתם לא מאבדים, אני במיוחד כהיפר-אקטיבי, כל הזמן מסתכל לצדדים באינטרנט בכלל, הכל לינקים ותמונות ודברים מעבבים וזה. פה יש רק מילה, מילה אחת, וזה די מדהים. אתם קוראים, ואז אתם רואים בעצם שאתם קוראים בקצב הרבה יותר גדול. הקצב הממוצע לדברי היוצרים של, זה תוכנה בשם ספריץ, שיצא ב-2015, היא 200 מילים בדקה עם הבנה של 60%. שזה מספיק, יש המון מילות קישוב, זה אנחנו מבינים דברים מההקשר, אנחנו לפעמים יכולים לקרוא מילה עם שגיאת כתיב או מילה חסרה ועדיין להבין, אבל הם אומרים מ-200 מילים ו-60% אפשר לעלות ל-300 מילים ו-90% ולהגיע אפילו ל-1,000 מילים ויותר בדקה.
בעניין של אימון כאילו, אתה מתאמן בזה?
בעניין של אימון, כן.
וואו, 1,000 מילים בדקה זה מטורף, זה רק כדי לתת פרספקטיבה, בעמוד ממוצע, נכון, יש משהו כמו 200-250 מילים לפי דעתי בספר. משהו כזה.
ארבעה עמודים בדקה.
זה המון.
זה המון. והשאלה היא, א', כמה מזה אנחנו קולטים? כמה מזה אנחנו צריכים לקלוט? כמה מהמילים שאנחנו קוראים בטקסט הם בעצם ריפוד תחבירי, שבעצם היינו יכולים להבין את המילים גם בלי. אז השאלה היא גם, אם אתם קוראים ספרים רק בשביל הטקסט, או גם בשביל המבנה, גם בשביל ההנאה. אני חווה את זה הרבה בפודקאסטים, אני שומע פודקאסטים במהירות גבוהה, ואני אומר, רגע, אבל מישהו ניסה לתת לי איזה דרמטיזציה פה, אני כאילו פוגע
ביצירה. סליחה, עידו, מה זאת אומרת שאתה שומע פודקאסטים במהירות גבוהה? לא הבנתי את זה.
1.2, 1.5, יש איזה, זה קיים בכל נגן מודרני, נגן מוזיקה ונגן פודקאסטים.
אז כשאתה שומע את הפודקאסט של מה שכרוך, כפי שאתה ודאי נוהג כל יום, אתה בעצם שומע אותנו עם קולות של אלווין והצ'יפמנקס?
זהו, זה מה שיפה. הפעם, אם היית מגביר את המהירות, היית שומע אלווין והצ'יפמנקס. היום זה מותאם, ואתה יכול לשמוע, הכל נשמע סביר. יש גם יישומון, יש גם פיצ'ר שמוריד את ההפסקות, את הפאוזות, שזה ממש פוגע בשמיעה. זאת אומרת, זה ממש, אתה יודע, אם ניסיתי לעשות דרמטיזציה ולעשות איזה פאוזה דרמטית, אין, היא נחתכת. וזה די מדהים. אבל כן, אני שומע
בניות. אתה שומע יותר מהר את כל הדבר הזה.
התוכנית נגמרת ב-40 דקות.
כן, כן, יש מקום לעוד תוכנית. זה חלק מהעניין הזה של הקריאה המודרנית, שאנחנו רוצים לדחוס לתוך המוח שלנו הרבה הרבה דברים. שוב, זה מתאים לחלק מהדברים ולא לאחרים. אם יש ספר עיוני שאתם נורא רוצים לקרוא כדי לדבר עליו אחר כך, זו שיטה טובה. אם יש ספר שאתם רוצים ליהנות ממנו, לא בטוח שזאת השיטה.
זה מתאים לשיחות קפה כאלה. אתה צריך, אם לא תדע, יובל נוח הררי.
או לתוכניות רדיו.
כן, בדיוק.
או לתוכניות רדיו, זה יכול מאוד להועיל, כן.
לעבודה, כן.
אז עכשיו יש את בלינקיסט, שהוא די ותיק, אבל הוא עכשיו מתחיל לדחוף אותו בפרסומים. וזה בעצם שירות לקיצור ספרי עיון. הם יוצרים כתבות מקוצרות, שזה אגב פורמט שמאוד פופולרי עכשיו באתרי חדשות. הם נותנים את האמלק, ארוך מדי לא קראתי.
כן.
מין קופסה כזאת למעלה.
בארץ עושים את זה, בעיתון הארץ.
בארץ עושים את זה.
אותו דבר ב-20 מילים. זה מזעזע.
ולפעמים זה בסדר. לא כל טקסט הוא יצירה ספרותית. לפעמים טקסט הוא פשוט משהו שנועד להעביר איזשהו רעיון, איזשהו מידע. עכשיו, אם נעבור באמת מהקריאה להקראה, לשמיעה, אז השמיעה היא איטית יותר מקריאה מהירה, כמו שאתם יודעים. כי אם תנסו להקריא בקצב שאתם קוראים, אתם תראו שאתם לא, המילים מתערבבות. אנחנו קוראים בראש יותר מהר מאשר בפה.
כן.
אבל היא כן טובה לאנשים שמתקשים בקריאה מסיבות שונות, עיוורון, הגבלת ראייה פריפריאלית, דיסלקציה ועוד. וכמובן שאם ההקראה היא איטית מדי, אז אפשר, כמו שאמרנו, לזרז אותה. אז יש את זה באתרי חדשות, חלק מקליטים טקסטים, חלק הם לוקחים תוכנות שמקריאות טקסטים, ואז יש כל מיני שגיאות משעשעות במילים שיש להם סוגים שונים של ניקוד הומופונים, נדמה לי זה נקרא, ויש שם דברים משעשעים. הטכנולוגיה שנכנסה לזה, יש חברה בשם אורקאם, נוצרה על ידי היוצרים של מובילאי, ומובילאי זה בעצם המכונית יודעת מה קורה סביבה, אז אורקאם זה המובילאי של בני האדם. יש להם משהו שנקרא My Eye, זה איזה גאדג'ט לביש, חפית לביש ששמים על האוזן, והוא עושה כל מיני דברים, אבל נתמקד בקריאה, אורקאם ריד, זה מעין מצלמה כזאת, היא נראית כמו שלט של טלוויזיה, אתם מכוונים אותה על טקסט, בשלט חוצות, על מסך, על עיתון, על ספר, ולוחצים, והיא קוראת את הטקסט הזה, ומקריאה לכם אותו.
מדהים.
כן. זאת אומרת, מדהים, אתה יודע, זה הכל דברים קטנים, התקדמויות קטנות, אבל אנחנו יודעים שיש OCR, זיהוי טקסטים, ואנחנו יודעים שיש תוכנות שמסנטזות קול, אני שיחקתי בזה בתואם אפל בשנות ה-80 כבר היה מסנטז קול, אבל כל הדברים האלה מתחברים, ופתאום יש לך משהו ש... אני מצלם איתם וקורא, אני יכול לצלם בדוכן ולברוח ולקרוא בלי לשלם. אגב, ביפן לפני כמה שנים היה תופעה כזאת של אנשים שהיו הולכים לחנויות קומיקס, מצלמים עם הסלולרי, שם זה היה הרבה יותר מתקדם מאצלנו, היו מצלמים עם הסלולרי קומיקסים, וזה היה פיראטיות שלהם, הם קוראים את זה בבית בלי לשלם.
לא יפה, לא יפה.
כן. אז יש המון, אתם יודעים, הורים מקריאים לילדים שלהם סיפורים עוד מלפני המצאת הדפוס, ויש הרבה סרטונים שמראים את זה, אתה יכול לקחת, אני ראיינתי פעם עובד ביוטיוב שאמר אין לי זמן עכשיו לילדים שלי, פתחתי ערוץ ביוטיוב שאני מקריא סיפורים והם יכולים לעשות פליי ולשמוע אותי.
אוי ובוי, זה נורא.
ב-CES השנה הוצג גאדג'ט בשם בוקינו, שזה נגן שמאפשר לאנשים להקליט את עצמם מקריאים, ואז לילדים, נכדים, אחיינים שלהם מקבלים את הגאדג'ט הזה, מצמידים אותו, קוראים איתו איזה מדבקה שנמצאת על הספר, ואז הם שומעים הקראה של הקטע הספציפי הזה. זאת אומרת, התממשיקות קצת יותר חכמה בין האודיו לויזואלי, אבל יש דברים יותר מתוחכמים. בוא נשמע את הראשון מהם.
to be or not to be, that is the question. Whether tis noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing and them to die, to sleep no more, and by sleep to say we in the herded kin of thus a natural shock the flesh is here told.
מה שמענו? מה שמענו?
זהו ג'י-זי.
כן.
מקריא את To Be or Not To Be, את המלט, להיות או לא להיות. אבל זה לא ג'י-זי.
זה לא ג'י-זי.
זה דיפ פייק.
וואו.
דיפ פייק.
כן, אנחנו יודעים על דיפ פייק, מדברים על זה הרבה בהקשר של להלביש תמונות של אנשים מפורסמים על סצנות מפורנו, לזייף סרטונים למטרות פוליטיות ובידוריות, לוקחים את הדוגמים וידאו של אדם מסוים, ואז אפשר לגרום לו להיראות כאילו הוא אומר דברים שהוא לא אמר, ואז יש את הטכנולוגיה הזאת גם בדיבור, תוכנה בינה מלאכותית לומדת את הקול שלך, ואחרי זה אתה יכול להכניס לה איזה טקסט אתה רוצה, והיא תקריא אותו. זה, אנחנו עכשיו נשמיע את LyreBird, לא Lyer, שקרן, L-Y-R-E, LyreBird AI, זה אפליקציה שאתה מכניס לתוך הטקסט, אתה דוגם קול של מי שאתה רוצה, והיא משמיעה לך את ההקראה בטקסט, אז נשמע קודם את הטקסט המקורי שהאישה, שהקול יקריא, ואז את הטקסטים שאנחנו הכנסנו.
I should probably get in shape this year. I should probably freak out my annual ball this year. I should probably meet go out this year.
השניים האחרונים זה מכונה?
כן, אני הקלדתי את המילים, זה I should freak out my annual ball.
זה נשמע זהה.
זה מעולה.
זה נשמע זהה.
כן, כן, זה גם...
רגע, אתה יכול לעשות, כמו שעשית עם ג'י-זי, אותו דבר, אפשר בעברית?
עם כל אחד. Okay. אני לא יודע כמה הם מותאמים, כי באמת לשפות שונות צריך להדעים את צורת הדיבור, חיתוך הדיבור וזה, אבל הדברים האלה קיימים. אני ראיתי כבר הדגמה של זה, מישהו שחולה ב-ALS, והוא הקליט את עצמו ויצר סינתסייזר של הקול שלו לתקופה, לעתיד, שבו הוא לא יוכל לדבר. אז כן, אם אתם שומעים מישהו מדבר, זה לא בהכרח האדם שאתם מדברים איתו. וזה דרך נפלאה, אבל תחשבו, אני רוצה עכשיו... שיובל יקריא לי סיפור לפני השינה.
מי יכול להבין אותך?
ויובל לא רוצה, כי הוא...
רוצה, אבל... יש עסקים אחרים.
כן, אז אני יכול לדגום את הקול של יובל, ואז להכניס לתוכו טקסט, ואז יובל מקריא לי סיפור לפני השינה.
אם אתה אוהב אימה כזאת לפני השינה, אז בסדר.
אתה כותב ספרים, נכון? מה היה? גם את כותבת ספרים. אם אתם רוצים להוציא אודיובוק של הספר שלכם, אתם לא צריכים לשבת עשרות שעות באולפן ולהקליט. אתם יכולים פשוט להזין את זה.
יש אנשים, כל האנשים שמתפרנסים עכשיו מלהקליט ספרות אודיו, עומדים לאבד את עבודתם.
זה נקודה מעניינת בקטע של הזכויות יוצרים. ג'י-זי, החברת הפקות שלו, פנתה למי שהעלה את הסרטון הזה ודרשה שהוא יוריד את זה. הורידו, יוטיוב הורידו, אחרי זה הם החזירו כי הם אמרו הבקשה לא הייתה זה, אבל הקול שלנו זה משהו שיכול להיות שאני צריך להילחם עליו בעתיד, גם ברמה של הזכות שלנו עליו.
במיוחד ג'י-זי, כלומר יובל אביבי לא מעניין אף אחד.
אפשר לבטל את יובל אביבי ומה יעשה לה, לדגום את הקולות שלהם, ואז מישהו יכתוב את הטקסטים שלהם, והם יכולים
מה... אף מכונה לא תוכל להחליף אותנו לעולם, אנחנו אידיוסינקרטים, אנחנו ייחודיים.
אני אגיד לך מה הבעיה עם בינות מלאכותיות. הן לא מוכנות לעשות את הדברים העלובים שאנחנו...
הן רוצות עבודות יותר מעניינות מזה.
עידו קינן, חדר 404, מנהל תוכן פודקאסטיקו, וממגישי הסקט סייבר סייבר, אלף תודות לך.
תודה רבה.
תודה,
להתראות. מה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו, ארוחת בוקר, אומרים עכשיו, בשנים האחרונות, היא הארוחה החשובה ביום, אגב, בשנים האחרונות, הרמב״ם אמר את זה מזמן, כמובן, עכשיו חוזרים לדבר על זה, הרמב״ם המליץ לאכול ארוחת בוקר כמו מלך, צהריים כמו נסיך וערב כמו אביון, יובל, והוא כנראה צדק, עכשיו חושבים, גם בניו יורק טיימס טוענים בכתבה חדשה, שאם פעם, בגלל הלחץ של הזמן, היינו חוטפים קפה ומאפה, בדרך לעבודה, הרי שבידוד הקורונה מאפשר לנו לחזור אל ארוחות הבוקר העשירות של פעם, יש לנו זמן לזה, ולכן הם גם ניצלו את ההזדמנות לחזור לארוחות הבוקר בספרות, ולדרך שבה התייחסו כל מיני סופרים לארוחה הזאת, למשל נבוקוב, שנשאל על רגעים בעבר שהוא מצטער שהוא לא צילם. מהו הרגע הזה שהוא מצטער שהוא לא צילם? והוא ענה, הרמן מלוויל מאכיל את החתול שלו בסרדין במהלך ארוחת הבוקר.
כי זה רגע מונומנטלי, כי...
בהחלט רגע שחבל שהוא לא צילם, והם כותבים שם על ג'יימס בונד, שכל הזמן אוכל ביצים מקושקשות, עד כדי כך שהאורחים חששו שזה יפגע באמינות שלו כמרגל, כי זאת שגרה. פה מדובר בשגרה. ביצה מקושקשת בבוקר. ביקשנו לדבר על זה עם דוקטור יחיל צבן, מחבר הספר ארץ אוכלת, שחוקר את האוכל בספרות. שלום לך, דוקטור יחיל צבן.
היי, שלום, מה נשמע?
בסדר גמור. אז סופרים עסוקים באוכל, ברור, יש אוכל בספרות, ויש המון המון דוגמאות בכתבה הזאת, ובספרים, וברעיונות, ובמכתבים. ספר לנו על ארוחות בוקר חשובות בספרות העברית, שיראו שגם לנו יש.
אז יש לנו כמובן ארוחות בוקר בספרות, וחשוב לציין את ההבדל המשמעותי בין הארוחות שצוינו בכתבה בניו יורק טיימס לארוחות שלנו. הארוחות בניו יורק טיימס הן מלאות בנוסטלגיה, מלאות בטעמים ובשמחת חיים. אצלנו האוכל, כמו תמיד, הוא אוכל יהודי, והוא מלא בכאבים, בצער, בסטבל. אתה לא סתם אוכל ארוחת בוקר,
לא
אתה אוכל
ליהנות.
אתה... אז כן, רגע, לא רגע, גם... אז בואו רגע נשאר רגע לשנייה אחת בכתבה. הם ממש מדברים שם, מחבר הכתבה ממש מדבר על זה שיש ארוחות בוקר שונות במקומות שונים בארצות הברית. הוא בא ממקום מסוים ששם אוכלים ביסקיטס, שזה לא בדיוק ביסקוויט, זה משהו אחר. והוא מדבר על זה שבמקומות שונים אוכלים משהו אחר, וזה בא לידי ביטוי. כאילו, איפה שגדלת משנה את ארוחת הבוקר שלך, ולפיכך זה גם משנה את הספרים שאתה כותב, כי הקשר הוא בא להינתק כמובן.
כן, זה בראש ובראשונה החוויות שלך שונות. גם רולן ברט אמר פעם שבעצם רומנים הם כמו שלוש ארוחות ביום. ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. אז תלוי איך אתה מתחיל את הרומן שלך, שאלה אם אתה מתחיל אותו כמו קורנפלקס, או שאתה מתחיל אותו כמו בייקון ונאג.
שאלה חשובה מאוד, כן.
כן, אז...
זאת אומרת, בספרות העברית אבל, זה לא התענגות, עכשיו אנחנו יושבים לנו ונורא נורא נהנים, המקושקשת שלנו מההרינג, לא, זה לא ככה.
לא, לא. אולי במציאות כן, אבל אצלנו האוכל הוא תמיד רווי בסבל, ואולי הדוגמה הכי מרתקת שיש זה הפואם השירתי של ביאלי, שמתחילה בהתדה מאין נחלתי את שירי, ובסופו של דבר אתה מגלה שהוא נחל אותו מארוחת בוקר ומללה מאוד. התינוק העולל יושב ורואה את אמא שלו מכינה ארוחת בוקר, ואיך היא עומלת ולשה את הבצק, ובזמן שהיא לשה, היא נאנחת לתוך הבצק, ובוכה לתוך הבצק, ואז הוא בולע עם הלחם של ארוחת בוקר, דמעתה, והדמעה בעצם מחלחלת לתוך עצמותיו, ובאה, וגם הנחתה נכנסת בעצמה, ומשם, זה בעצם, משם הוא נחל את שירו, כלומר, אז אצלנו ארוחות הבוקר הן ממש קודרות ועצובות.
לא, אתה ממש...
אולי גם טעימות יותר בגלל זה.
אתה ממש, זה עניין של הירושה של הדיכאון באמצעות המזון.
כן, לחלוטין. אתה לא, 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 לא אוכלים רק אוכל, אלא אוכלים את הסבל היהודי. אבל זה גם באמת, זו כתבה מאוד קפיטליסטית באופן הזה שאצלהם באמת האוכל זה תמיד מישהו אחר מכין אותו, הוא תמיד טעים, הוא תמיד, יש כל מיני וריאציות, יש הרבה רוטב, יש הרבה אופציות. אצלנו, במיוחד בעבר, האוכל היה מצומצם עני ותפל.
איזה עוד דוגמאות יש לזה אצלנו?
כן, מה עם עגנון? מה קורה אצל עגנון?
אצל עגנון, ארוחת הבוקר הכי מפורסמת כמובן, זה ארוחה בסיפור פשוט, שבה בלומה מגיעה לבית של קרובי משפחתה רחוקים, והיא למעשה מכינה להם ארוחת בוקר, מכינה להם קפה ומוציאה עוגות, ובזמן שהיא מכינה להם נכנסת בעלת הבית ואוכלת בלי חמדה את האוכל שלה, ובעצם היא גם במובנים מסוימים עושה לה בחינה האם היא תוכל להיות משרתת שלהם, וגם שם בארוחת הבוקר הזה ניצת הקשר הטרגי בינה לבין הירשל. אז קשר אהבה טרגי. אז שוב פעם, גם כאן יש ארוחה, אבל יש משרתים, ויש אדונים, ויש אישה שאינה צרה באישה אחרת, ויש כמובן ניצוצות של אהבה, אז גם כאן זה ארוחת בוקר שהיא מאוד
וגם,
פרובלמטית.
אז אם אנחנו אצל ביאליק, אנחנו סופגים את העבר העצוב, ואצל עגנון אנחנו מכינים בארוחת הבוקר את העתיד העצוב. זה ממש אין שום מוצא.
כן, עכשיו מה שמצריק אצל עגנון למשל, זה שהוא הוא מבין בעצם מה זו בורגנות. אז אני אקרא לכם קטע קטן.
בבקשה.
פרסת סיריל פרוסה קטנה טעמה ואמרה, מי יופי עוגות כאלה? את? נסתכלה בלומה בפניה ואמרה, לא אני. אף היא פרסה ואכלה ואמרה, אף אני יכולה לאפות עוגות כאלה. שינתה סיריל קולה ואמרה, ברוך השם, שאין אנו אופי עוגות וכאחים ורקיקים, די לנו בלחם חול. שפילה בלומה את עיניה למטה, כשכל לעיסת העוגות מפוצץ והולך. עכשיו, זה כל כך כל כך מתאים גם להיום. אני אדם צנוע, אני אדם פשוט. לא כל יום אני אוכל שקשוקה, בזמן שאתה אוכל את השקשוקה מול כולם.
זה פשוט מזכיר לי את סבתא שלי, אני מצטער. אני מצטער, סבתא, שאמרה לי, אני לא צריכה עוגה, בשבילי לחם עם ריבה זה עוגה. אמרתי, לא, את יכולה עוגה, זה כבר לא מה שהיה פעם, את יכולה ממש עוגה אמיתית. עכשיו אני מרגיש שחשפתי עוד יותר מדי מהסייקי הפנימי שלי.
זה הסייקי אבל של רובנו, בוא נגיד. בכל אופן אשכנזים, האם יש הבדל באמת בין אשכנזים למזרחים כשהם כותבים על אוכל? בטח יש הבדל.
בטוח.
תמיד יש הבדל. אני לא מכיר הרבה כתיבה על ארוחות בוקר בספרות מזרחית, אבל ללא ספק בספרות שמתארת אוכל שהוא מגיע מצפון אפריקה או מהמזרח התיכון, אז האוכל מתואר כמשהו שהוא יותר משפחתי, חם ושמח, וזה גם סוג של סטריאוטיפ שאנחנו נורא נורא אוהבים לקרוא דרכו.
נכון.
תרבויות, כאילו תמיד האתני הוא זה שחם ושמח ומאושר. גם שם אם קוראים מקרוב, למשל סיפורים של סמי ברדוגו על אוכל, אז רואים כמה האוכל שם הוא מקום אפל, רווי ביצרים ובעיות משפחתיות. למשל יש לו סיפור מדהים על פלארד, על איך הוא ואבא שלו אוכלים ארוחת בוקר של סרדינים במיטה, ובעצם הוא אוכל לאבא את הסרדינים, ובעצם הסרדינים נראים די כמו האבא של גוסס. הסרדין עטוף בסדין לבן, והאבא עטוף בסדין לבן, והוא לאט לאט אוכל את מותו של אביו. כן. מצמרר. יהודים אוכלים אחרת, ללא ספק.
כן.
בואו נסיים עם משהו טיפה פחות מורבידי. אולי בעצם מורבידי באותה מידה.
איך זה פחות מורבידי?
לא, זה מורבידי באותה מידה. זה, סליחה, זה פשוט קצת יותר מצחיק אולי.
אוקיי.
מה ששלחת לנו של חנוך לוין.
כן, חנוך לוין.
חנוך לוין פחות מורבידי, הוא לא חלם שיגידו את זה עליו.
לא פחות מורבידי, זה היה התנסחות אומללה. אני מתנצל בפני חנוך לוין, אבל זה לא ספק קצת יותר מצחיק.
כן, אבל תראו עדיין כמה הרשעות בארוחת הבוקר קיימת. אתם רוצים לקרוא שאני...
לא, תקרא אתה.
אוקיי, אז זה סיפור קצר שלו, הטיול המאורגן, על מישהו שמספרת על הטיול המאורגן, אני אקרא בתיאור של ארוחת הבוקר. היה יופי, קיבלנו בתי מלון עם ארוחות בוקר טיפ-טופ, אבל בארוחת בוקר לא נותנים כלום, לא ביצה, לא סלט, עוד טוסט עם ריבה ועוד טוסט עם ריבה, פעם ריבת אוכמניות ופעם ריבת שזיפים. די, כמה ריבות אפשר לאכול? תביאו משהו, אפשר להשתגע, אבל היה פנטסט. אפשר לצאת מהדעת, איזה סיוט, אבל דחפו לנו מה שאפשר, ובבחינה זאת היה פנטסטי, כי הלכנו לסוכני נסיעות הכי יקרנים. כלומר, אצלו, אצל חנוך לוין, זה בדיוק הדיבור המאושר מתלונן שיש על טיולים בכל העולם, וכמובן שבמוקד זה מה אכלנו, אכלנו נפלא, היה זוועה.
זה שאתה חוזר הביתה מהטיול המאורגן, ואז אתה מספר, מארגן את כל השכנים, ומספר להם את כל התלונות. מה לא עבד? מה לא הספקתם? מה היה רע?
לא, זה כמו הבדיחה של וודי אלן, על זה שהאוכל היה נורא, והמנות כל כך קטנות.
זה לא ספק, בדיוק כך.
דוקטור יחיל צבן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ארוחות בוקר. בספרות העברית ובכלל.
ותיאבון, תודה, להתראות.
ביי ביי.
סיימנו ליום, שיהיה לכם סוף שבוע נעים. תודה רבה למשה מושקוביץ ואבי שמי שעשו איתנו את הלקט הזה. בקרו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, להתראות.
Hey, hey, kol ha'inyan, u'lishtot ma עצים מהצל אנחנו סובבים ונעים באיטיות מרבית חוצים שקולים את הרחבה של המרכז המסחרי המאובק ונכנסים אל המכונית אחר הצהריים נגבי מעכשיו לאן נוסעים לקח כחים בגרון אולי נספיק עוד להרוג טורקי קטן של ערב במצפה רמון היי היי כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר היי היי כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.